גיטין דף נון א', אנחנו מתחילים בשליש האחרון של העמוד הקודם. על מה שאמרנו במשנה, אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבלים מפני תיקון העולם. אז נחזור לציור. ראובן גזל קרקע ומכר אותה לשימון, ושימון ירד לקרקע, השביח אותה, וצמחו לו שם פירות. ואז התברר שהקרקע שראובן מכר לו הייתה גזולה, ראובן היה גזלן. והוציאו משימון את הקרקע עם הפירות, עם השבח, ולא החזירו לו רק את ההוצאות שהוא הוציא. זה כל מה שהחזירו לו. אז שמעון כמובן חוזר לטרוף מראובן את הקרן, את הקרקע שהוא שילם, וגם את השבח שהוא הפסיד, וגם את הפירות שהוא הפסיד. אז המשנה אמרה, מפני תיקון העולם, כששמעון יגבה מראובן, אז את הקרן עצמו הוא יכול לקחת מראובן וגם מהמשועבדים, שראובן כבר מכר, יכול להוציא מהלקוחות. אבל את השבח, את אכילת הפירות, זה הוא לא יכול לקחת רק מבני חורין שיש אצל ראובן. למה? מפני תיקון העולם. אז מה תיקון העולם? מה הייתה מה שואלת הגמרא? אמרו לאמר איש לא כיש לפי שאין כתובים. החוב הזה לא כתוב בשום מקום. מכיוון שהוא לא כתוב, זה כמו מלווה על פה. שמלווה על פה לא גובה מלקוחות. למה? כיוון שהלקוח לא יודע להיזהר מזה. זה לא כתוב. זה לא מפורסם, אין על זה קול. אני קורא רשי, רשי אומר, בשלמה על הקרקע נפיק קול. פלוני מחר לפלוני וקיבל עליו אחריות, אבל על הפירות שאינן עדיין בשעת מחירה, אין קול יוצא. אמר לו רבה בלעולה, והמזון, האישה והבנות, כמאן דכתיב דמו. ואף על פי כן, וקטני אין מוציאים, לא מוציאים למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים, וזה דבר כתוב, גם אם זה לא כתוב בפועל, כיוון שזה מתנאי בית דין, שכל מי שנושא אישה חייב מזון לאישה ולבנות לאחר מותו, אז אם כן זה כאילו כתוב. אמר לו, זה לא קשה, למה אתה מעיקר האחה התקול? כשחזל תקנו מזון לאישה ולבנות, הם תקנו את זה בצורה כזאת, כתובין את אצל בני חורין, ואין כתובין הן אצל משועבדים. וכן אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, גם כן, כמו הטעם שאמר אולה בשם ריש לוקיש, לפי שאין כתובין, אמר לו רב זעיר אל רב אסי, והמזון האישה והבנות כמאן דכתיב דמו וקטן אין מוציאים. אז הוא ענה לו את אותו תירוץ, אמר לו, מעיקר יחי התקון, כתובין הן אצל בני חורין, ואין כתובין הן אצל משועבדים. אז זה טעם אחד. רבי חנינה אמר, לפי שאין קצובין. הוא כביכול, הרב חנינה, הוא לא ענה בגלל שזה לא כתוב. אלא בגלל שזה לא סכום קצוב. היא בעיה לו. רב חנינה מוסיף, לרבי חנינה, קצובין וכתובין באו כדי לגבות ממשועבדים. או דילמה, לא מעניין אותו בכלל אם זה כתוב או לא קצובין, ואף על פי שאינן כתובין. נפקמינה, מה ידי מי שלוקח מלווה על פה, שזה קצוב, הוא לקח הלוואה, סכום מוגדר, אבל זה לא כתוב. האם נגיד שלרבי חנינה תורף ממשועבדים או לא? תושמע דאיתמר, מי שמת והניח שתי בנות ובן. הכלל הוא שהבן יורש את הנכסים, וכל בת בשעה שהיא מתחתנת היא לוקחת איסור 10% מהנכסים לטובת החתונה, לטובת הנדוניה. זה נקרא פרנסה. זה לא נקרא מזון. אז כתוב ככה. דאיתמר. מי שמת והניח שתי בנות ובן. אז בעצם הבן היורש. וקדמה הראשונה. ונטלה איסור נכסים. כשהיא התחתנה, היא לקחה איסור נכסים. והשנייה עוד לא התחתנה. כמובן כשהיא תתחתן, היא גם אמורה לקחת 10% מהנכסים שנשארו. ולא הספיקה השנייה לגבות עד שמת הבן. עכשיו יש ויכוח בין שתי הבנות. השנייה אומרת, קודם כל אני אקח איסור נכסים שמגיע לי כשאני אתחתן. ואחר כך נחלוק בירושה שווה שווה. אחותה אומרת לה לא. את לא לקחת איסור נכסים, לא תקבלי. למה מגיע לך איסור נכסים? כי לא ירשת ירושה. אבל עכשיו ששנינו יורשים את האח, אנחנו נחלוק בכל הנכסים שנשארו שווה שווה. אמר רב יוחנן שנייה ויתרה. ויתרה הכוונה היא הפסידה, היא איבדה את האיסור נכסים שלה. למה? כיוון שיש לה בשביל להתחתן. ואמר לו רבי חנין הגדולה מזו אמרו, מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות. אם הבן היה מוכר את הנכסים האלה ללקוחות, כשהיא הייתה מתחתנת היא הייתה מוציאה מהלקוחות, ממשעבודים. זאת אומרת שרבי חנינה אומר, השנייה הזאת יש לה כבר 10% בנכסים. אז איך אתה אומר ויתרה? ואת אמרת השנייה ויתרה? כך אמר רבי חנינה. הנה יש לנו כאן מקרה של פרנסה, דמייקה הצקייצה. זה קצוב, יודעים כמה שווה ה-10%, אבל מכתב לא כתיבה. ומה טוען רבי חנינה? הוא אומר, וכה מוציאה, שהיא מוציאה את זה מהלקוחות. אז נפשוט את הספק שלנו, ששיטת רבי חנינה, שכל דבר קצוב מוציאים מלקוחות, אף על פי שלא כתוב. דוחה הגמרא ואומרת, שיינה פרנסה כיוון דאית לה קולה, כיוון שזה קול, וכולם יודעים וזה מפורסם. אז אם כן, כמוציאה, כמאן דכתיב אדמי. נפקמינה שמיל ועל פה שאין לו קול, למרות שהוא קצוב, אם הוא לא כתוב אין לו קול ולא יגבו ממשעבדים. מתיב רבונה בר מנוח, כתוב במשנה בכתובות. שם מדברים על אישה אחת, אדם אחד נשא אישה, ויש לה בת, והיא עשתה הסכם עם בעלה שהוא יזון את הבת שלה 5 שנים. ככה עשתה איתו הסכם. אחר כך, אחרי שנה, שנתיים, בתוך 5 שנים הוא גירש אותה. והיא הלכה התחתנה עם בעל שני, וגם עשתה איתו הסכם, שהוא יזון את ביתה 5 שנים. והוא גם גירש אותה, וכן הלאה. אז מה הכלל? הדין הוא שאותם בעלים חייבים לזון את הילדה. ואם יש 2 בעלים, אחד ייתן מזונות ואחד ישלם כסף. הילדה הזאת תרוויח. מתו אותם בעלים שהתחייבו לאותה בת. בנותיהם של המתים ניזונות רק מנכסים בני חורין, לא ממשועבדים. והיא, שחייבים לחוב בגלל ההתחייבות שהתחייבו לאמא שלה כשהתחתנה, ניזונת מנכסים משועבדים, בני שהיא כבעלת חוב. מה אתה רואה מכאן? שכיוון שזה קצוב 5 שנים, אף על פי שזה לא כתוב, גובים ממשועבדים. אז גם רואים שרבי חנינה אומר שגובים בקצוב, אף על פי שלא כתוב. היה לרבי חנינה. ומצד שני זה גם קושייה לאולה. שאולה אמר שזה חייב להיות כתוב. עונה הגמרא אחי במעסקינה משקנו מידו. כשהאישה הזאת התחתנה, עשתה קניין מבעלה. שהתחייב לזון את ביתה 5 שנים. ואז מה? וסתם קניין לכתיבה עומד, זה כמו כתוב. אז יחי בנות נאמה. למה בנותיהם של אותם אנשים לא ניזונות, לא גובות מזונות מהמשועבדים? הרי זה כמו כתוב, בישלם אלי רבי חנינה, זה לא קצוב. אבל לפי אולה זה כתוב. עונה הגמרא בשקנו לזו ולא קנו לזו. לאותה הבת עשו קניין, ולבנות של הגברים לא עשו קניין. שאתה אומר, מה היא פסקה? למה זה ברור לך שלהי עשו קניין ולבנות שלהם לא? אומרת הגמרא, יש הבדל, בת אשתו דהווי בישת קניין. כי כשהאישה התחתנה יש לה בת. אז מהן אל הקניין. ביתו דלא הווי בישת קניין, לא מהן אל הקניין. אז גם על זה הגמרא שואלת, מאיפה אתה יודע שלא מדובר באותו מקרה? מי לא עסקינן דאב את הרווי ובישת קניין? ויחדמי, דגירשה והדרה. יכול להיות שבן אדם יש לו בנות, הוא גירש את אשתו, והחזיר אותה. אז במקרה הזה, כשהוא החזיר את אשתו עם בנותיו, והוא עשה קניין, הבנות היו בישת קניין. ובכל אופן אתה אומר שאת בת אשתו, כשהיא תגווה, היא תגווה ממשו הבדים. והבנות שלו יגבו רק מבני חורין, מה ההבדל? אז אומרת המראה אלה הבדל אחר. ביתו זה בתנאי בית דין כוח לה. שבית דין אומרים שכל אדם שמת ביתו ניזונת מנכסיו. לא מהן אל הקניין. בת אשתו זה לא בתנאי בית דין כוח לה מהן אל הקניין. אז מה ההיגיון? מיד הגמרא שואלת וכי מי גרעה? זה שיש לה זכות בתנאי בדין גורם שהקניין לא יקנה, מה פתאום? אלא ככה פשט. ביתו, כיוון דהווי, כיוון דתנאי, בתנאי בדין כוח לה, וגם הרי עשו פה קניין, אין מרצרו רעת פסח. כיוון שכל כך ברור לו שהוא חייב, ואני חושש, אולי הוא הכין להם בצד איזה קופת חיסכון שמשם יגבו. לכן הם לא יכולים להוציא מהלקוחות. מה שאין כן בת אשתו, שזה לא תנאי בדין, אני לא חושש שצרור רעת פסו. תושמע, אמר רב נתן, מתי בזמן שקדם מקרו של שני לשבחו של ראשון. רב נתן מתייחס למקרה שדיברנו במשנה, שאמרנו אין מוציאים לאכילת פירות. דיברנו שרובן גזל קרקע ומכר אותה לשימון, ושימון השביח וצביח הפירות, אז כששימון בא לגבות מרובן את מה שהוציאו ממנו, אז את הקרן הוא גובה ממשועבדים, אבל את השבח לו, הוא לא יכול לגבות מהמשועבדים. אז אמר על זה רבי נתן, תלוי. בזמן שקדם מקחו של שני, לשבחו של ראשון, הקונה שקנה מרובן קרקע, הוא קנה את זה ממנו עוד לפני ששימון הספיק להשביח את הקרקע הגזולה שהוא קנה מרובן. אז אני אומר, הוא לא ידע מה יהיה, אז לא יגבו ממנו, הוא לא יכול היה להיזהר. אבל קדם שבחו של ראשון למקחו של שני, עם שימון קודם כל השביח קרקע, שהוא קנה מרובן, שרובן גזל אותה ומחר לו בטעות. והיה שם הרבה פירות, ואחר כך בא קונה וקנה מרובן, ואז הוציאו משימון את הקרקע שלו, כשהוא יגבה הוא כן יטרוף מאותו לקוח. כמה שהוא קנה אחרי השלח שלו. אז מה אתה רואה? על מה עיקר הטעם הוא משום דלא קדימו, לא כתובין ולא קצובין. אומרת, אמר, אתה צודק, באמת, זה מחלוקת תנאים, תנאי, תניא, אין מוציא נחילת פירות ולשבח קרקעות, ולמזון האישה והמנות מנכסים משועבדים עבדים מפני תיקון העולם. איזה תיקון העולם? לפי שאין כתובין. זה כמו ההסבר של ריש לוקיש ורבי יוחנן. אמר רב יוסי, וכי מה תיקון העולם יש בזו? זאת אומרת, למרות שזה היה כתוב, זה עוד לא סיבה לגבות ממשועבדים, אלא, והלא אין קצובים. זה כמו רבי חנינה. אז בעצם לפי שרשי כאן מפרש, יש פה שלוש דעות. לפי רב נתן, התנא משום דלא קדים. ולפי שתי התנאים כאן, תנא קמא משום שלא כתובים. לפי רב יוסי, בגלל שלא קצובים. הדין הבא שלמדנו במשנה, והמוצא מציאה לא יישבה מפני תיקון העולם. אמר רבי צחוק, רבי צחוק אומר מאמרה, שני כיסים קשורים מצאת לי. והלא אומר, לא מצאתי, אלא אחד. נשבע. הוא יישבה באמת שהוא שבועת מודה במקצת. שהוא מצא באמת רק ארנק אחד. שני שברים קשורים מצאת לי, והלא אומר, לא היה אלא אחד, אינו נשבע. מה ההבדל בין ארנק לבין שברים? מה איתם? השברים מנתכם מהדד, יכולים להינתק אחד מהשני. אז כשהוא תובע אותו ואומר לו, שמצאת שני שברים קשורים, זה לא טענת ודאי. אולי הוא מצא באמת רק אחד. אז הוא לא נשבע. אבל כיסים לא מנתכם מהדד. כיסים אין להם תכונה להתנתק אחד מהשני, אז כשהוא תובע אותו, זה נקרא תביעת ודאי. מקרה שלישי, שני שברים קשורים מצאת. ואללה אומר, מצאתי. אתה צודק, והחזרתי לך את אחד מהם. זה גם כן, זה מודה במקצת לטענת ודאי, הרי זה נשבע. עד כאן דברי רבי יצחק, שואל את הגמרא ורבי יצחק לית להם, מה שאמרנו במשנה שהמוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם? עונה הגמרא, הוא דאמר כרבי אליעזר בן יעקב. מה התשובה? אינו כן אמר, הוא כן מסכים שהמוצא מציאה לא יישבע, אבל זה רק בטענת שמה. אבל אם הוא תובע אותו בטענת בריא, הוא לא מחשיב דבר כזה משיב אבינו. איפה ראינו שרב אליעזר בן יעקב כך סובר לתניא? רב אליעזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, במסקנה נראה שהכוונה שתובעים אותו, תובעים אותו, לא לגמרי טענת עצמו. כיצד? הוא בא הבן ואומר, מנה לאביך בידי. אדם בא לבן ואומר לבן, תראה, אבא שלך הלווה לי מנה והחלטיב פרס, אז בעצם אני חייב לך חצי. הוא מודה במקצת, הרי זה נשבע, וזהו שנשבע על טענת עצמו. חכמים אומרים, אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. תגיד תודה רבה שבכלל אמרתי לך שהיה חוב. הרי אתה בכלל לא ידעת שאני חייב להביך. לכן אין כאן שבוע. אז הגמרא מתפלט. ורבי אליעזר בן יעקב, ליטלי משיב אבידה פטור? אז רשי אומר שזו אותה שאלה כמו שאלנו מקודם. מה, הוא לא סובר שהמשיב אבידה לא נשבע מפני תיקון העולם? הרי כיוון שהוא לא תובע אותו, אז הוא בעצם משיב אבידה. אמר, מדובר שתובעים אותו, בתואנו קטן. הילד הקטן תובע אותו, ואז הוא מודה לו, אומר, אני חייב לאבא שלך מנה, והחזרתי לו חצי. אז הוא לא לגמרי משיב אבידה. שאתה אומר, אז מה אם תובע אותו קטן? קטן מידי משו שיתווה? קטן שתובע זה שום דבר, ואותנן אין נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן. עונה הגמרא, לא הבנת אותנו, לא. מהי קטן? הכוונה שהוא גדול. אדם גדול תובע אותו, טענה של האדם גדול זה כן טענה. ומה עיקר אלי קטן? זה לגבי מי לידי אביו קטן הוא, שהוא לא בדיוק בעניינים, הוא לא יודע מי חייב לאבא שלו מי לא, ולגבי החובות שחייבים לאבא שלו הוא כמו קטן. אז יחי, מה רבי אליעזר בן יעקב אמר? פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, זה לא טענת עצמו. טענת אחרים הוא, יש פה יורש שתובע אותו. עונה הגמרא, הכוונה שזה טענת אחרים בהודעת עצמו. אז הגמרא אומרת, אם ככה, מה החידוש? כולו טענת הנמי, כל הפעמים שאדם כן נשבע, זה טענת אחרים, בהודעת עצמו נינו. אלא, עונה הגמרא, באמת מדובר כאן שהתובע הוא ילד קטן. ומה אמרת מקודם, שכשילד קטן תובע זה שום דבר? לא. כאן זה לא שום דבר. כשקטן תובע ואומר, אני הפקדתי, לא מתייחסים לטענות שלו, כי כתוב, כי ייתן איש ולא קטן, אבל אם הוא בא בטענה של אבא שלו, כן נשבעים. ומה המחלוקת רבי אליעזר בן יעקב ורבנן? אלא בדרבקו מפלגי. דאמר רבא, מפני מה אמרה התורה מודה מקצת הטענה היא שווה. אז אנחנו מתחילים ככה. חזקה אין אדם מאיס פנה בפני בעל חובו. אדם אין לו עזות להגיד לבעל חוב, אני לא חייב לך שום דבר. זה אי אפשר. אז מה? והי בכולי באי למכפר אלי. בעיקרון היה רוצה לכפור את הכל, כי אין לו כרגע לשלם. והי דלוי כפרי, למה הוא לא אמר לו, לא חייב לך כלום? שום דן אדם מאיס פניו בפני בעל חובו. ומצד שני, הוא גם לא חשוד שהוא רוצה לגזול את הכסף. באמת בכולי באי דלוי דלי. כמו שאתה רואה שהוא כן הודע על קצת. והיידה לו הודה לי באמת על הכל. השתמות הוא דוקא משתמית, צוואר, הדאב הוא לזוז, הוא פרן עלי. אז לכן הוא לא חשוד על השבוע. ואז מה? אמר החמון, רמי שבוע אילו יהיה, בוא תטיל עליו שבוע. והשבוע היא חמורה. אז ממילא, כי איך הדל הודה לי בכולי? הוא יבוא יודה לו שהוא באמת חייב את כל החוב. אז רב לזר בן יעקב סבר לא שנה בו ולא שנה בבנו אינו מעיז. וילקח לב משיב אבידהו, אם הילד הקטן תובע אותו, הוא לא מעיז לכפור הכל. אז אם כן הוא בכלל לא נחשב משיב אבידה. ורבנן סבר בו הוא דאינו מעיז, אבל בבנו מעיז. ואם הוא לא העיז אלא הוא עוסקים בהודה משיב אבידהו, לכן לא תוכל להשביע אותו. נחזור לענייננו, מה בכל אופן כתוב כאן ברב לזר בן יעקב, שכשמישהו תובע אותו בטענת בריא, זה כבר לא נקרא משיב אבידה. אז אם כן, רבי יצחק סבר כמו רב לזר בן יעקב. עד כאן דף נ"א.